שיחת היום עם מגיד המישרים הרב מנחם שטיין. ערב טוב וחודש טוב לכל המאזינים בארץ ובעולם. אנחנו לקראת ראש חודש אלול, שבעזרת השם שבת קודש הבאה עלינו לטובה יחול עם יום ראשון שלאחריו. ואתמול לבינו את ראש חכמי המועצה של חכמי התורה, ראש ישיבת פורת יוסף, הכהן הגדול מאחיו, רבינו שלום כהן, בן רבי אפרים הכהן, זכר צדיק לברכה. ורציתי לעמוד על פרט שהוא עתק, או הוא עמד על ידי אחד מראשי הישיבה, פרט שפשוט מאוד זעזע את נפשי. הפרט הזה הזכיר אחד מראשי הישיבה, הגאון הגדול רבי שמואל, הרב שמואל בצלאל שליטה, שבתוך הדברים שדיבר על היכרות בת כיובל שנים עם הרב שלום הכהן, הזכיר פרט. הוא אמר שזה אחד משלושה הנהגות שהוא לא יכול לו, שהוא לא ידועות לציבור, אבל אחד הוא מגלה. פרט אחד הוא מגלה, שעכשיו הזמן. והוא אמר את זה בהבלעה, הגיעה שם קצת, הייתה קצת המולה שם, אבל מי שהקשיב טוב, אני הקשבתי לכך פעם נוספת, כדי להיות בטוח שאכן כך הוא אמר. הוא אמר שמימיו, כלומר כל חייו, הוא העיד על עצמו, שהוא כנראה חווה זאת, הרב בצלאל, אבל כל ימיו זה 90 שנה, 91 שנים. אף פעם כשלא קרה שכשהגישו לו מרק או איזשהו משקה, הוא לא העיר ואמר שזה מתוק מדי או מלוח מדי או חם מדי או קר מדי. ובנוסף לזה, הוא גם לא הוסיף משהו, נגיד צריך להוסיף מלח או אולי להוסיף סוכר או להוסיף איזשהו תבלין אחר, אלא קיבל את המזון כפי שהוא קיבל מהרבנית שלו, הרבנית יעל, לבית ביתו של הגאון המקובל רבי מנצור בן שמעון זצל, או מכל מי שהביא לו מזון. סוף ימיו כידוע ציינו באופן מיוחד את ביתו מרמות, הרבנית זיאת, ובעלה, הצדיקים הגדולים שממש דאגו לכל מחסורו בצורה יוצאת מגדר הרגיל, ובאמת תודעת עם ישראל נתונה למשפחת זיאת מרמות בתוך שאר כל המשפחה, אבל הם צוינו במיוחד. מה זה ההנהגה הזו? הוא לא הסביר מדוע הוא נהג כן. יש כאן שתי אפשרויות, והייתי רוצה לומר את הדברים הללו בהקשר לחודש אלול הבא עלינו לטובה. ראש חודש, חודש אלול, איש לרעהו ומתנות לאביונים, אני לדודי ודודי לי. כל מיני נוטריקונים שלפתע דווקא באלול אמרו רבותינו, גם זה עצמו טוען הסבר. ראשי תיבות ממגוון דברים שמובעים בפוסקים. ומה לשם אלוקיך, את לבבך ואת לבב זרעך, את לבבך ואת לבב, ראשי תיבות אלול, איש לרעהו ומתנות לאביונים, נושאים שקשורים לבן אדם לחברו, ראשי תיבות אלול, הקרבה, הקשר, אבא שמחכה, הוא נותן כל מיני תזכורות ושופרות, כמה שופרות שמענו, בפרט בשבועיים שלושה האחרונים, שופרות מדהימים ונוראים של כל השם בכוח, כל השם שובר הרזים, קולות מקולות שונים. אלול גם כידוע ראשי תיבות שמביאים הפוסקים בשם הארי הקדוש, ושמתי לך מקום אשר ינוס שמה. אז זה ביטוי לעיר מקלט, ששם האדם יכול לברוח כדי להינצל. ושגב האלוקים, ואשר לא צדה והאלוקים הנה לידו, ושמתי לך מקום אשר ינוס שמה. מי שלא התכוון לרצוח במזיד, הוא לא צד אותו בכוונת זדון, אלא זה קרה בשוגג, ואשר לא צדה והאלוקים עינה לידו, ושמתי לך מקום אשר ינוס שם, זה עיר מקלט מפני גואל אדם. אז מביא הארי, והאלוקים עינה לידו ושמתי לך, עינה לידו ושמתי לך, ראשי תיבות אלול, כלומר סוג של עיר מקלט כזה, שהוא חודש אלול שכולם מחכים כדי למלט את נפשם. רבינו החידושי הרים, אם נחדור, רבינו השפת אמת, סופי תיבות, לא יחל דברו ככל היוצא מפיו יעשה. לא יחל דברו ככל, לא א' בסוף המילה, יחל למד, דברו ו' ככל למד, משהו שקשור לשמירת הדיבור, שמור את הפה שלך כדי שהתפילות שלך יוכלו להתקבל. מי מוכן לשתות מרק מצלחת שעשו בה והניחו בה דברים מאוסים, דברים שמשוקצים, למרות שיש איזשהו תווית שזה עבר סטריליזציה, אבל אף אחד לא ישתה מרק מכזה כוס או מכזאת צלחת, מכוס כזו או מצלחת כזו, למרות שהמרק הכי טעים שבעולם. כך כתוב בספרים, בפרט 40 יום לפני ראש השנה, להיזהר בלשון במיוחד, משום שהבורא אומר לבעל לשון, אני לא רוצה לשמוע את הדיבורים שלך, אתה מדבר דיבורים שהם מלכלכים את הפה, והדיבורים האלה הם גורמים לכך שהכלי הזה הוא כלי מתונף, כלי מסואב, הפה איננו ראוי לתפילות. בפרט שכתוב שמי שמדבר דיבורים של לשון הרע הוא בגדר של מנודה 40 יום לשמיים, ואז מה יהיה עם התפילות שלו בראש השנה? מכף באב עד א' תשרי, זהירות נוספת, כמובן שעיקר הסיבה היא איסור תורה, זה לב ליבו של העניין, לא לדבר שום דיבורים אסורים, אבל חז"ל באו לזרז אותנו בכל מיני אמצעים, אז הם אמרו לנו גם כן שזה בגדר מנודה לשמיים, אז תיזהר, כתבו הספרים 40 יום לפני ראש השנה, להיזהר שבעתיים מלדבר דיבורים שגורמים למצב של נידוי לשמיים, וממילא כל הצעקות והתפילות של ראש השנה עלולות להיות נחסמות. וזה רמוז במילים, אומר השפת אמת, בשם סבו רבינו בעל החידושי הרים, לא יחל דברו ככל, לא יחל דברו, אל תחלל את הדיבור, אל תהפוך את הדיבור שלך לחולין, אלא תקדש את הדיבור, תצנזר דברים שלא ראויים להיאמר, מכל הסיבות האפשריות, דבקות באמת, כמו מידתו של רבי שלום כהן, דבקות באמת, לא שרח של שקר, תתרחק מדבר שקר, מדבר שהוא דיבור לא נקי לגמרי, וכן כמובן מדברים של גנאי וכולי, הרחק מן הכיור ומן הדומה לו. ואלול גם כידוע רמז שכתב רבנו דוד אבו דרהם או אבו דרהם, שזה רמז לגאולה, ובא לציון גואל ולשווי פשע ביעקב, רמז מאוד מדהים, גואל, חצי השני של המילה גואל זה א' למד, וחצי הראשון של המילה ולשווי זה ו' למד. גואל ולשווי, אל ולשווי, משהו שקשור לגאולה ולשיבה, לתשובה. אין ישראל נגלים אלא בתשובה, חצי מילה מהמילה גאולה גואל, וחצי מילה מהמילה תשובה ולשווי. כך מביא רבינו אבו דרהם, ובא לציון גואל ולשווי פשע ביעקב, אלה המפורסמים הידועים. רבי שלום כהן מקבל מזון מוצק או מזון נוזלי, היינו מרק או דבר כמו בשר, אין דיבורים, לא מלוח, לא מוסיף. התבוננתי בהנהגה הזו שדיבר עליה רבי שמואל בצלל, התבוננתי בהנהגה הזו, מה זה בא לומר, מה זה בא לגלות לנו. יש פה גם זווית של בן אדם למקום, וגם זווית של בן אדם לחברו. הזווית שבן אדם למקום, אני לא, מה שנקרא פיינשמקר, לא מפונק מדי, ומה שנותנים, אני רואה את זה כהחלטה אלוקית, שזה מה שאני אוכל. אני לא רוצה להתפנק באוכל, כידוע, חזל אומרים, עד שאדם יתפלל על דברי תורה שיכנסו לתוך מאב, יתפלל על מעדנים שלא ייכנסו לתוך מאב. זה לא פשוט, בפרט בדור הזה, אבל חזון איש כותב על זה אגרות, לא לשקוע בנושא של אוכל. יש כל כך הרבה חזיתות להתמודד איתן, בפרט בדורנו, שהחזית הזאת היא לא עומדת בפרונט ממש, שלא לשקוע בתרבות הזלילה, בתרבות השקיעה בעולם האכילה, שזה בעצם אחד הדברים שבהם האדם דומה לבהמה, כך כתוב בגמרא במסכת חגיגה. שלושה דברים אדם דומה לבהמה, אחד מהם זה שהוא אוכל ושותה כבהמה. לכן כידוע מי שאוכל ברחוב, מי שאוכל בחוץ ממש, דומה לכלב, דומה לבהמה. אדם מכובד אוכל בצנעה, לא בפרסיה, לא מבליט את החלק הבהמי שבאישיותו. החלק הזה הוא מרכזי בחזל, אבל כל כך הרבה חזיתות יש להתמודד בתקופתנו, שאנחנו לא שמים את הנושא הזה בפרונט, אלא בעלי רצון לעלייה רוחנית מיוחדת, מזכירים לו את הנושא הזה, בפרט הרבה נוהגים כן בעולם הישיבות בחודש אלול, כך הנהיג גם רבינו בעל הקונטרס הביאורים, הגאון הגדול רבי מוישה שמואל שפירה, ראש ישיבת באר יעקב, להשתמש בתענית של הרייבד ב-40 יום האלה שמתחילים בראש חודש אלול. בעבר היו עושים כל מיני סיגופים וביטויים לתשובה על ידי נושא של תענית, צום. אנחנו לא בכוחות האלה, וכל מיני מוגבלויות והפרעות לרצף הלימוד, אז יש מה שנקרא כוחות ששווים לתענית, והם את הנושא של תענית דיבור, שהוא חשוב ביותר, ועוד סוג שאם אדם אוהב מעדן מסוים, כך אומר רבינו אברהם בן דוד הרייבד בספר בעלי הנפש, אם אדם אוהב איזה מעדן מסוים, אוכל מסוים, מזון מסוים, ותאב מאוד כשהוא רואה את המזון הזה מוגש על הצלחת, הוא מאוד מתעורר תאבונו ותאבתו, השאיב לום כמעה. לפני שהוא מתחיל לנגוס, שהוא מתחיל לבלוע, שיעצור חצי דקה, 30 שניות, אולי דקה, וזה יחשב לו לצום. עצם בלימת בולמוס האכילה. כידוע חובות הלבבות כותב ששעת אכילה שווה לשעת מלחמה. שעת האכילה שווה לשעת מלחמה. יש פה מלחמה בין הגוף שתאב מאוד לבלוע, לטרוף את האוכל, לאכול את זה, אפילו לא לועס עד הסוף. אחד המכות היום בולע מיידית מרוב התאווה להרגיש את השניונת הזו של הנעת המזון. אז הוא מנצח במלחמה הזו בזה שהוא בולם את התחלת האכילה. דבר נוסף כותב הרייבד, והוא בספר בעלי הנפש, שאם הוא כבר כן אוכל את זה, אז שלא ילקלק את הצלחת, כמו שאומרים. הוא לא חייב לנגב את הצלחת במזון האהוב עליו עד הסוף. שישיר איזה שהם שיריים, כדי לבצע שליטה על הגוף. לכבוש תאבונו, לכבוש תאבתו. זה גם נקרא סוג של צום, שבני עלייה בעולם התורה מאוד מנהיגים את עצמם בתקופה הזו לבטא את השליטה על נושא של הגוף, השליטה על החומר. הדבר הזה הוא באמת סוג של עצה טובה. מה עושה רבי שלום כהן, זכר צדיק וקדוש לברכה? 90 שנה. הוא מכשיר את זה להשגחתו העליונה של הבורא. זה היה חם מדי, שיהיה חם מדי. אז הוא התגבר. זה היה קר מדי, שיהיה קר מדי, זה היה מלוח מדי, זה היה מתוק מדי, חסר מלח, חסר איזשהו תבלין אחר. לא שינה ולא העיר שום דבר. זה סוג של צום, סוג של סיגוף בגבולות ההנהגה שלא מפריעה לסדר הלימוד, סדר ההתמדה, זה הסבר אחד שעניינו המרכזי הוא בן אדם למקום. מלך, מוח לב כבד, המוח הנשמה שולטת על רצונות הכבד, על רצונות הלב. מן מלכי רבנן, מלך שולט על עצמו, צדיקים ליבם ברשותם, רשעים הם ברשות ליבם. האם אני עובד ספונטן, מה שמתחשק לי, בא לי, ביס לי, כיף לי וכן הלאה, או שאני שולט על הנהגתי. קשה לי לשכוח שפעם הייתי בטיש של האדמור מוויז'ניץ, סבוש, אביו של הרבי הנוכחי, באדמור רבי משה יהושע הגר זצל מוויז'ניץ, שהוא הנהיג טיש בליל שבת, והציבור הגיע לאחר שסיים את סעודת ליל שבת, והוא עדיין לא התחיל אותה. והאדמור, כשהציבור התאסף באזור, נאמר, 11 בלילה, זה היה בקיץ, אז הוא אז התחיל לומר שלום עליכם, בויכם לשלום, בורכוני לשלום, צאתכם לשלום, בואכם לשלום. ואז עשה קידוש, והגיע השלב שבו הוא מתחיל לאכול משהו, ואת המותר מחלק כשיריים לכל שאר אנשי לוויתו וחסידיו. דבר מדהים שמתי לב, וזה בא לידי ביטוי בצורה עוצמתית מאוד, כשהוא שתה את המרק בשלב השני שלאחר הדג. הוא יושב, נוטל את הכף בידו הימנית, תובל אותה בצלחת של המרק, ממלא את הכף בקצת מרק, אולי התלווה לזה קצת, התלוו לזה קצת כל מיני סוגים של תוספות, כמו יטריות, מבושלות וכדומה, ומעלה בעדינות ובהדרגה את ידו הימנית עם הכף מלאת המרק לכיוון פיו, לא מתכופף לכיוון הצלחת, ולו במילימטר אחד. הוא לא יכופף את ראשו לכיוון צלחות. הוא יעלה את כף ידו, את זרועו, עם הכף של המרק לכיוון פיו. משהו מאוד מלכותי, למרות שיש פה איזשהו סיכון, שאולי יטפטף לו משהו למטה, בפרט מישהו שהוא אולי טיפה רועד, וזה עלול כמובן להישפך הצידה המרק, אבל הוא לא יכופף את ראשו לכיוון הצלחת. נא לשים לב, שעת אכילה שווה שעת מלחמה. קשה לי לשכוח מעיניי לראות את הפרות ברפתות השונים, מי שפעם ביקר ברפת בחפץ חיים, או ברפת ביסודות, או ברפת ביישוב אחר, כיצד ראשה של הפרה שקוע בתוך החציר, ושמה מבצעת את מעשה הלעיסה. אנחנו לא פרות ולא בהמות, נכון? הבורא ביקש וברא אותנו באופן שאנחנו צריכים לאכול, ואנחנו מקדשים את האכילה, והופכים אותה לאכילת קודשים על ידי ברכה בכוונה, והתפעלות ממגוון הטעמים שהבורא נתן בעולם, והוזן את העולם כולו בטובו בחן ובחסד וברחמים. לצורך זה נתן לנו 15,000 נקודות של חוש טעם. מתפעלים ממערכת העיכול, איך שזה מתחיל מהתחוש טעם, הרפלקס של הבליעה, האינבל שעומד שם בבית הבליעה, ושת וקיבה, כל מיצי הקיבה, תריסריון, מרה, כבד, מתפעלים, מביאים את ההתפעלות שלנו מהבורא, והמחשבות האלה מונעות את ההתבהמות מהמזון. עצם הברכה בכוונה, כותב רבינו הארי הקדוש, לזכור טוב כי לא על הלחם לבדו יחיה האדם, כי אם על מוצא פי השם יחיה האדם, אומר הארי עוד מילה אחת, על מוצא פי השם שבלחם, מה שמזין את קיומו של האדם, זה החלק האלוקי, מה שנקרא אפילו במשנה ברורה, ניצוצות הקודש, הדבר השם שנמצא במזון, לעולם השם דברך ניצב בשמיים. מה שמהווה את הדבר זה דיבורו של הבורא, בעשרה מאמרות נברא העולם. ברוך שאמר והיה העולם, הוא אמר ויהי, הוא ציווה ויעמוד, הוא סך ויהי. הדיבור של האלוקים הוא המזין את נפש האדם. קראנו השבת בפרשת עקב, כי לא על הלחם לבדו יחיה האדם, כי על כל מוצא פי השם, אומר הארי הקדוש, מוצא פי השם שבלחם, החלק הרוחני, הוא נותן את הטעם, והוא נותן את המזון לקיומה של הנפש בתוך גוף האדם, ואת קיומו הנצחי של האדם, וממילא הוא לא מתבהם, אין על זה את הכלל של מעדנים שמסלקים אלוקות, אלא זה עוד כלי ומכשיר, כמו קורבנות שמקרבים את האדם אל בוראו. ראינו את זה אצל באמת רבינו הרב משה יהושע הגר מויז'ניץ, איך שהוא ביצע את מעשה האכילה. אין כיפוף ראשים לכיוון צלחות, יש הרמה לכיוון הפה וקידוש החומר באמצעות כוונה לשם שמיים, להתחזק בעבודת הבורא. זה זווית אחת שחשבתי להסביר את ההנהגה של רבי שלום כהן, זכר צדיק לברכה, כפי שגילה אותה. ידידו למעלה מ-50 שנה, שיהיה בריא ויאריך ימים, הגאון רבי שמואל בצלאל, מראשי הישיבה של פורת יוסף, עשרות בשנים. אבל אני חושב שישנה הסברה נוספת, יש כיוון נוסף. למה רבי שלום לא ביקש, אולי לא הושיט את ידו, להוסיף מלח, אולי להוסיף איזשהו תבלין אחר, או לחמם משהו, לקרר משהו? יש פה זווית של הלוח השמאלי של שני לוחות הברית, היינו הנושא של בן אדם לחברו. הרי עצם העובדה שהוא מאיר הערה, ואומר זה חם מדי, זה קר מדי, זה מלוח מדי, זה תפל מדי, בדקי דקות יש פה פגיעה במי שהכין את המזון. יש פה איזשהו הבעת, לא אכזבה, אבל אי התפעלות מהמזון, כשבדרך כלל מי שמכין או מכינה את המזון, מחכה למילה טובה, מחכה איזושהי תגובה, ולא להרגיש רחוק מדי בגדר מגיש באלמה. או מבשל באלמה, או מתגן, או צולה. וברגע שרבי שלום הכהן ייגש ויגיד הערה מסוימת, אפילו הערה שאיננה מגנה את המזון, אלא הערה שבסך הכל קצת רוצה לשפר, לא, יש פה דק מן הדק, איזשהו שרח של איזושהי פגיעה, אולי ברבנית שלו, אולי בבת שלו שהכינה לו את המזון, אולי במישהו אחר שהגיש, וממילא הוא לא מגיב, ולא רק לא מגיב, אלא גם לא מוסיף מלח, או לא מוסיף שם איזשהו תבלין, כבר שהפעולה של ההוספה היא בעצם שידור לאותו מגיש, זה לא כל כך מושלם. אני רוצה להביא סימוכין להנהגה הזו, סיפור ששמענו, כמדומני ממורינו ורבינו הגאון הצדיק, רבי בן ציון פלמן, זכר צדיק וקדוש לברכה. אני מרשה לעצמי לומר קדוש, משום שכידוע, הוא היה נער תל אביבי, בנו של הרב של בית הכנסת, איכל מאיר ברחוב מנה בתל אביב, רבי שמואל פלמן מתלמידי ברנוביץ', והבן שלו מורינו ורבינו, רבי נציין פלמן, היה נער תל אביבי, שמדי פעם נכנס לבית, חצרו של רב אהרון רוקח, שעכשיו היה היורצייט שלו, הקדוש מלאך השם צבקות, האדמור מבלז, ששרד את השואה בניסי ניסים, והיה כידוע מלאך השם צבקות, ישנו ספר שחיבר מיודענו, האדמור מברגסז בפתח תקווה, רבי אהרון פולק, שליטה, רב הקהילה, בפתח תקווה, בית אהרון, סדרת ספרים בשם ביתון אהבה קודש על סבו חורגו רבי אהרון רוקח מתל אביב. אז כשהגיע מורינו ורבינו הבחור הנער בן ציון פלמן לחצרו של הרבי, אז כידוע, הרבי היה נותן שלום, אנשים היו מגישים את היד לאדמור, לברכת שלום עליכם, לברכה. אז הרבי, מרוב קדושתו, היה לו כמין מגבת על כף ידו, הייתה לו מגבת, וככה עם חציצה הוא היה נוגע באנשים. יש קדושי עליון מלאכי מעלה, שאנשים ממש ממש לא נפגעו מזה, הבינו שמדובר כאן במלאך השם. אז הוא היה נותן יד עם איזשהו בד, או מגבת מסוימת. זוכה אני זאת ממורנו, הגאון הקדוש רבי יוסף לייפר, האדמור מנדבון התמשוור, שהיה בפתח תקווה, ברחוב נחלת צבי, לאחר מכן ברחוב פרישמן, קראנו לו כילדים, הרבי לייפר מפתח תקווה, קדוש עליון, בנו שיהיה בריא, האדמור מתמשוור בבני ברק, רב חיים הגאון, רב חיים לייפר שליטה, שנשלח לו רפואה וחיזוק רב, רפואה שלמה, בכל אופן גם הוא היה עם איזה מטלית על ידו כשנתן יד, אבל כשהוא נתן יד לננר בן ציון פלמן, כשהוא נתן לו יד, ללא חציצה. ללא חציצה. הבין שמדובר כאן בבחור קדוש. בחור קדוש. זה, אני אומר, הערת אגב למה שסיפר לנו רבינו בן ציון פלמן, מספר לנו, מלמד אותנו תורה, מספר לנו עובדות מגוונות על הנושא הזה של ההתנהלות בנושא של קדושה, של מזון, של התייחסות לזולת. אז רבן ציין סיפר כמה עובדות בהקשרים האלה. אחת הנסיבות, אחד הפרטים שהוא סיפר זה על הקימדומני, על המעריל דיסקין, ש... אשתו הרבנית הגישה לו כוס תה או כוס קפה בתחילת השיעור שהוא מסר לתלמידים או לבלבטים בירושלים, וכיוון שלא עלינו ולא עליכם הייתה בעיה של סוכר, הוא היה צריך כנראה כדי שהלבלב יפעל ויפעיל את האינסולין שגורם לאיזון רמת הסוכר בדם, להרבה כפיות של סוכר בתוך התה או בתוך הקפה. ויום מסוים, אפילו זה הגיע ל-10 כפיות. אפילו זה הגיע ל-10 כפיות של סוכר. והמטרה הייתה, כפי שאמרתי, לפעמים דווקא מי שבר מינן חולה סוכר, כדי שיהיה פעילות ללבלב העצל שלא מפריש אינסולין כמו שצריך. לאדם בריא, וזה גורם לעליית הסוכר ל-200, 300, 400, 500, ורק אז הלבלב העצל מתחיל לפעול במכה אחת, ומוריד את זה מ-500 ל-60, זה נורא והיום שמרחם ויושיע. אז הם לוקחים סוכר כדי להעלות את רמת הסוכר בדם, ואז הלבלב מתחיל לעבוד, ומזרים את האינסולין שהמורה נתן לנו, כחלק מאשר יצר את האדם בחוכמה. בכל אופן, יום אחד, מגיעה הרבנית וכרגיל, שמה את הכוס קפה או כוס תה, ולאחר כ-20 דקות או חצי שעה, ובינתיים הרב לגם את הקפה קצת, לגימה עוד ועוד ועוד כדרכו כל יום, מגיעה בבהלה לחדר השיעורים, סיפר בן ציין, ואומרת, אוי, טעיתי, התברר שבמקום 10 כפיות סוכר, היא הכניסה שם 10 כפיות מלח. נו, מישהו טעם פעם כוס קפה עם 10 כפיות מלח? מישהו ניסה לטעום את הכוס הזו? ורבינו המעריל דיסקין שותה, ואף מילה לא נאמרת על רמת המליחות של אותו כוס קפה, אותו כוס תה, אותה כוס קפה, אותה כוס תה, וממשיך לשתות. עד שהיא הבחינה שכנראה שתי המיכלים של הסוכר והמלח עמדו זה בצד זה, וכנראה היו מאוד דומים, והיא בטעות שמה 10 כפיות מלח. אותה הנהגה, אותו סוג של התייחסות, והשליטה הזו של ההתחשבות ברגשות של הזולת. בהקשר הזה, אני רוצה לספר, מה זה איש לרעהו ומתנות לאביונים? שיפור מידות, גם בתחום של בן אדם לחברו, בפרט באלול. סיפור על ראש ישיבת חברון, רבינו שמחה זיסל ברוידה, שכשירד במדרגות, או שעלה במדרגות, לכיוון בית המדרש, או לכיוון חדר אחר, והיה לפניו אחד מהרמים, אחד מהצוות, או יהודי זקן שפסע לאיתו, צעד לאיתו, במורד המדרגות למטה, או במעלה המדרגות כלפי מעלה, מעולם הוא לא עקף אותו. מעולם הוא לא עקף אותו. למה? למרות שהוא היה באותו זמן יותר קל הליכה, קל מרוץ, חבל על הזמן, לא לתת הרגשה של חולשת הלב, של איזשהו רפיון לאותו זקן או לאותו מוגבל, שאך כמה אני מוגבל והולך לאט, צועד לאט, יורד לאיתי, עולה לאיתי, והוא ברוך השם בריא וחזק, למרות שזה אולי גילאים שונים, מצבים שונים, אפשר לחלק חילוקים, יש מספיק צדדים ליתר, אין פה הלכה, יש פה שולחן ארוך של התנהלות, של דקות, של תחושות, של רגשות זולת. התנהלות מיוחדת של תומת ישרים תנחם, הנהגה של ועשית הישר והטוב בעיני השם, רגישות ברמה יותר מנורמלית לרגשות הזולת. אז רב זיסל ברוידה לא צועד ועוקף מישהו שהוא הולך לאיתו, או יורד לאיתו, או עולה לאיתו. לא ליצור לו הרגשה, אדוני, אתה מוגבל, אתה חלש, אתה זקן, יש אנשים חזקים, לא. הדבר הזה יש להקיש אותו לאין ספור דברים, וזה הגיע, שמעתי על הרבנית אליזה שושנה זילברשטיין, עליה השלום ביתו של הרב אלישיב, בשתי הנהגות שפשוט הפעימו את נפשי ואת ליבי. הנהגה אחת, היא לא הייתה יוצאת עם בעלה, רבי יצחוק, שיבדל לחיים ארוכים, מביתה, החוצה לאיזשהם אירוע של חתונה או משהו שצריך ללכת באותו רחוב, כמדומני זה הרחוב המרכזי שם בשכונת רמת אל חנן שנקרא רחוב הרב זוננפלד, אלא או שהיא יצאה כמה דקות קודם לכיוון תחנה או רכב, או שכבוד הרב יצא קודם. למה? משום שבמרפסת הבניין שלה או בניין סמוך הייתה יושבת אישה אלמנה ו מביטה בקהל ברחוב, וכשאישה אלמנה מסתכלת על ראותה שאיננה אלמנה שהולכת וצועדת עם בעלה, אז בדקי דקות, בדק מן הדק, אולי היא מרגישה, אך אני אלמנה, והנה ברוך השם לה יש בעל, וברוך השם הם הולכים יחדיו, כמה אני מסכנה שאני עם ארבע קירות. היא לא רוצה לזרות מלח על פצע. למרות שמדובר כאן באמת בדברים שהם בדרגות, דברים שהם ברמות גבוהות, אבל כן, האדם יכול להיות כמלאך. לרגעים ודאי, כמו שכותב החזון איש. שאיפה שלנו היא, מתי יגיעו מעשיי למעשה אבותיי, אברהם, יצחק ויעקב, כך אומר אליהו הנביא בספרו, תנא דבי אליהו, חייב אדם לומר, חייב אדם לומר, כלומר, לפחות להביע שאיפה הוא חייב. מה זה אני יכול להגיע למעשה אברהם, יצחק ויעקב? אומרים רבותינו בעלי המוסר, נגיעה כלשהי, נגיעה, יגיעו, מגע, שתהיה איזושהי נגיעה בכביש שהם סללו לנו משום שזה בגנים שלנו, בהיותנו ילדים שלהם. חייב אדם לומר, אומר אליהו הנביא, מתי יגיעו מעשיי למעשה אבותיי אברהם, יצחק ויעקב? רגישות. איפה שמענו את הרגישות הזו? יוסף הצדיק, לדוגמה, לא יושב עם אבא שלו בארבע עיניים, במשרדו בקהיר, איפשהו ניהל את ממלכת מצרים, אולי אצל אבא שלו בארץ גושן, 22 שנה, הוא נעלם ממנו. זה לא זמן אחרי שהם נפגשים. במשך 17 שנים שיעקב חי בארץ מצרים, שקצת האבא והבן האהוב שלו משוחחים יחד, בארבע עיניים, בלי שומרים, בלי חיילים, בלי כל מיני משבקים ובלי כל מיני נכדים אחרים. בארבע עיניים לספר קצת, לדבר דברי תורה כמובן. לא. אף פעם, אומר התוספות על התורה, לא התייחד יוסף עם יעקב אביו. למה? מתוך מחשבה על המחשבות של האחים שלו. האחים שלו יגידו, אך, כנראה עכשיו אולי יוסף מספר לאבא שלו כיצד הוא התגלגל מצרימה. עד יומו האחרון לא ידע יעקב איך הוא הגיע למצרים, הרי הוא שלח את יוסף לשכם לראות את שלום אחיו, ואת שלום הצון כתוב שם, דברים נשגבים, איך הוא התגלגל מצרימה. אבל בנוכחות אנשים הוא לא ישאל אותו, הוא גם לא יוכל לספר, אבל בארבע עיניים הוא יספר, תשמע, בנים שלך מכרו אותי, כמו נעליים, פסים, פוטיפר, סריסים, ישמעאלי. לא, הוא לא רק שהוא לא סיפר את זה, הוא גם לא התייחד איתו כדי שהם לא יחשבו שאולי הוא מספר, ועכשיו מי יודע מה תהיה תגובתו של האבא יעקב לילדים שמכרו את בנו, לאותם בנים שמכרו את בנו. רגישות, לומדים מעשי אבותיי. ודבר נוסף לסיום, הרבנית אליזה שושנה לא נותנת לפרסם הודעות אירוסין לילדיה שבנותיה שלומדות בסמינר, אלא אם כן הבת הזאת היא האחרונה בכיתה שמתארסת. אם הבת שלה היא האחרונה בכיתה בסמינר שמתארסת, בסדר, אפשר לפרסם הודעה בעיתון מודעת אירוסין. למה? כיוון שאם היא לא האחרונה, אז היא תכתוב, נגיד, התארסה פלונית זילברשטיין, וזאת שעדיין לא התארסה בכיתה, פותחת את העיתון ורואה, פוק, עוד אחת התארסה ואני נשארתי לבד. אני כבר ממש עוד פעם לא מוצאת את זיווגי בינתיים. עוד טיפת מלח. לא, אני לא אגרום באופן עקיף שבעקיף לצער לזולת. הנה עוד הכנה לאלול של איש לרעהו ומתנות לאביונים. הנה לידו ושמתי לך מקום אשר ינוס שמה, אני לדודי ודודי לי. ומה לשם אלוקיך את לבבך ואת לבב, ראשי תיבות אלול, את לבבך ואת לבב. עוד מילת הלב, עוד סילוק אורלה, עוד קישור למידותיו של הקדוש ברוך הוא. הלוואי שנזכה ללמוד מהנהגתו של הצדיק רבי שלום הכהן, שהנהגותיו עכשיו הם אפקר לכל, כפי שכתב רבינו יונתן אייבשיץ בספר יערות דבש, שהצדיק הולך לבית עולמו, כל עמלו וכל עבודתו וכל קנייניו מהווים הפקר לכל, ואפשר בקלות לאמץ זאת. אבל נאמץ את המידה הזו שגילה רבי שמואל בצלאל שליטה על ההתנהלות שלו כשהגישו לו מרק או מזון. זה דברים קטנטנים שיכולים לגלות על עוצם נפש, ליצור גובה רוחני רב, ולוואי ויהיה זה שכרנו לטובת נשמתו, כהכנה לאלול ולשנה מתוקה. בשורות טובות והרבה הרבה נחת ושמחה.
האזנתם לשיחתו של הרב מנחם שטיין.